י"ב. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. מה? סליחה, בסדר, התכוונתי לזה, אבל י"ב. הסקירה רואה את הכוח האלוהי החי ופועל בתועפות גבורותיו ורוממות קודשו בכל מסיבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סיבוכי המלחמות, בכל תוכני תעתועי האישים והעמים. היא מסדרת אור קדוש על מלוא כל העולם. היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגבי סלעים וסתרי מדרגה אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות, ביד חזקה ובזרוע נטויה, באותות ובמופתים, בגילוי שכינה ובנבואה מהירה. והחיבור הזה השכלי מתמם את צביון האדם ומחיה את העולם, כשאור ישראל מתגלה על ידי עומק הדעת ומעמקי האמונה, לראות איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים, מתועפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חידושי חוכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים, כל הערות תוריות בכוחות כלליים ופרטיים, כל זהורי רוח הקודש וכל השפעות צדיקים יסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחתונים, הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם, תנועת הערת אורו של משיח, שנברא קודם שנברא העולם. כן, אולי נעצור כאן, כן, הפרק ארוך, ואנחנו כבר רואים שהרב מדבר כאן על סקירה. מה זה סקירה? סקירה זה מבט כולל, לא ראייה פרטית שמתמקדת בתחום מיוחד, אלא תפיסה כללית של הכל. אנחנו מכירים את זה במסכת ראש השנה. כתוב ש ביום בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו, שם כתוב כבני מירון, והגמרא מביאה מה זה כבני מירון, כל אחד בפני עצמו, או שהוא עולה על הר ב במסלול צר ותלול מאוד שאין מקום לעלות שניים ביחד, או שכבני אמרנה שכל אחד עומד בפני עצמו, או חיילות של בית דוד. ואחר כך אומרת הגמרא, תנה וכולם נזכרים בסקירה אחת, למרות שריבונו של עולם דן כל אחד ואחד בפני עצמו, הוא גם רואה את הסקירה הכללית, את הסך הכל של כולם. כלומר, דוגמה, אם אנחנו מדברים על העניין של המשפט בראש השנה, ריבונו של עולם דן כל אחד ואחד לפי מה שהוא, צדיק או רשע, לחיים או להפך, כל דבר ודבר. נניח שיוצא שיש רוב של רשעים, אבל יכול להיות שאם מסתכלים על הכלל, מצד הכלל, כעת אי אפשר שיפגעו כל כך הרבה ויאנשו, כי זה יזיק לכלל. לפעמים, למרות שזה חשבון פרטי, מי יחיה ומי ימות, אבל זה משפיע על הכלל. אנחנו רואים מלחמת יום הכיפורים. נהרגו 3,000 חיילים. זה עשה זעזוע מאוד קשה. במלחמת השחרור נהרגו 6,000 אנשים. במלחמת השחרור כל היישוב היהודי בארץ מנה כ-600,000 איש. זאת אומרת שהאחוז היה אחוז מאוד גבוה של הרוגים. במלחמת יום הכיפורים, אני כבר לא זוכר כמה היינו, אבל היינו בסביבות 4 מיליון. 3,000 מ-4 מיליון זה הרבה פחות מ-6,000, מ-600,000 איש. אבל ביום הכיפורים זה עשה זעזוע מאוד קשה. העם הרגיש שאנחנו בסכנה, עלול להיות שאנחנו נאבד את המדינה, דיברו על חורבן הבית השלישי, היה ייאוש, ומזה הגיעו לכל ההסכמה לנסיגות, ויתרו על כל סיני בשביל המצרים, כבר פחדו ממלחמות, וגם לירידה מהארץ. היה מין שבר גדול מאוד. כל התנועות האלה של שלום עכשיו, וכל ההפקרות הזאת, שצריך להביא בחשבון יותר את הערבים, ולא להסתכן, זה הכל התחיל המשבר הזה ממלחמת יום הכיפורים. לעומת זה, מלחמת השחרור, למרות שהיו הרבה יותר הרוגים, היא נגמרה בשמחה גדולה מאוד. את ההרגשה, קיבלנו מדינה. לפעמים יש השפעה למה שקורה עם היחידים על הציבור, ולפעמים הציבור הוא מתעלה מעל זה. הוא לא מסתכל על הדברים הפרטיים, אלא מסתכל בסך הכל. קודם היינו בגלות 2,000 שנה, פעם ראשונה יש לנו מדינה, בסדר, אז נהרגו 6,000 איש. זה עצוב, זה כל יהודי ויהודי הוא נשמה, וכל משפחה זה מביא שבר, אבל יחד עם זה, האווירה הכללית היא אווירה של שמחה, אווירה של תקומה, של עלייה, זה לא מה שהיה קודם. היה ראש ישיבה גדול בירושלים שבא מליטא, הרב ברמן, לא יודע אם שמעתם עליו, אחד שנחשב לעמקן גדול ולמדן גדול, ובדרך כלל הוא היה כל כך מתמיד בלימוד שבקושי יצא מהבית שלו, לא יוצא לשום דבר. היה פעם שמשפחה שהבן שלה נרצח על ידי מחבל, והוא הלך לנחם אותה. זה היה מאוד, מאוד בולט שהוא יוצא מהבית. אז הוא הגיע לשם והוא סיפר, אני שמעתי את זה מחמי, חמי זכרונו לברכה, הכיר אותו, וכשהוא היה בא לארץ מדי שנה, אז הוא היה הולך לבקר אותו. היה לו קשר עם הרבה מגדולי ישראל. אז הוא אמר לו שבאותה נחמה הוא אמר לאותו יהודי, אתה יודע, אני לפני כך וכך שנים הייתי בפולניה, בליטא, אני כבר לא זוכר, וברחנו מהנאצים, ורדף אחרינו, היינו בתוך יער, רדף אחרינו איש אס-אס, והוא ראה אותי יחד עם הבן שלי, והוא לקח את הבן ולעיניי הרג אותו, ואמר, אותך אני לא ארוג כדי שזה יכאב לך. הוא אמר, תמיד זכרתי את הדבר הזה, וכמה זכות יש לבן שלך שהוא נהרג בארץ ישראל עם נשק. הוא היה לוחם, הוא היה גיבור. יש הבדל גדול אם מישהו נהרג כמו שהורגים חסר ישע. ואני אז חשבתי, מה היה אם הייתי זוכה? אני הייתי מרגיש מאושר שהבן שלי נהרג בארץ ישראל על מלחמה, בתוך מאבק, מתוך זה שאנחנו כאן נלחמים עם האויב ויש לנו כוח. שם הייתי חסר ישע, שם הרגשתי שאין לנו כלום, אי אפשר אפילו להגיב, אין מה לעשות. פה יש לנו צבא, יש לנו משטרה, אנחנו נגן על עצמנו, אנחנו נלחם על הזכויות שלנו. אתה לא צריך להרגיש מסכן. אני הרגשתי מסכן. בשביל זה הוא יצא מהבית. אותו ראש ישיבה, כדי להרים את המורל של יהודים שחושבים שנפילה או צרה היא צרה מאוד גדולה, ושוכחים שעצם החיים כאן בארץ זאת מעלה גדולה מאוד. הם לא היו לפני 100 שנה, ודאי לא לפני 1,000 שנה ו-2,000 שנה, הם לא ראו מה היה גורל של עם ישראל, איך לקחו אותם אלפים ברבבות, ולא היה כוח למישהו להתנגד, לא הייתה יכולת, לא היה מה לעשות. ראיתי סיפור אמיתי שסיפר מישהו פליט מהשואה, ש לקחו אותם ברכבת שהגיעו לאושוויץ או למחנה אחר, הפרידו את הבחורים החזקים שלקחו אותם לעבודה, ואת כל השאר הכניסו לתאי גזים. אז הוא היה בין אלה שהיו הבחורים חזקים. אז לקחו שניים מהם, או לפני זה הוא סיפר שאמרו לכל היהודים שם, העמידו אותם לפני כיתות יורים, ואמרו, מי שלא יוריד כעת את המעיל, הורגים אותו במקום. כולם הורידו את המעיל. אחר כך להוריד את הסוודרים, משהו כזה. וכולם הורידו, אין ברירה. ואחר כך להוריד את הגופיות, להוריד את החולצות, להוריד את המכנסיים. כולם היו ערומים לגמרי, וכך הכניסו אותם לתאי הגז. וקור גדול מאוד, וטוב, נרצחו. ובחרו מתוכם כמה מאות, 100, 200 מבין 20,000 איש. בחורים שאותם יקחו לעבודה. אז שמו לב עליו, הוא היה נראה בחור בריא, לקחו אותו עם עוד מישהו, והכניסו אותם לחבית של מים קפואים, כשהם ערומים לגמרי. ואז כיסו את החבית, ובאו כמה נאצים וישבו עליהם כדי שהם יטבעו במים. והם בכוח גדול מאוד, התאמצו והצליחו להגביע את המכסה של החבית עם הנאצים שיושבים שם. כי זה היה הצלת החיים שלהם. אז הנאצים הכניסו אותם פעם שנייה וישבו עליהם פעם שנייה. ופעם שלישית עשו להם את כל זה. ואחר כך הוציאו אותם ונתנו לו מכות עם מקל עם מסמרים על הראש. כך, רק לשבור אותם. הוא סיפר כמה הייתה הרגשה של חוסר ישע, אין מה לעשות. אנחנו אלפים ומתנהגים איתנו כמו שאנחנו לא היינו מתנהגים עם תרנגולים, עם אפרוחים. זה היה הגורל שלנו, זה היה המצב שלנו. כמה אלפי מדרגות עלינו בזה שאנחנו בארץ, בזה שאנחנו כאן עם כוחות, עם צבא, בונים יישובים, ערים, כפרים, הארץ כל כך מפותחת, יש לנו צבא כל כך חזק ברוך השם, יש לנו כוחות ביטחון, אנשי מודיעין. תוך יומיים, שלוש, כבר תפסו את הרוצח שרצח את האישה. וכבר פחות או יותר יודעים מי תכנן יחד איתו. ברוך השם, יש לנו מודיעין טוב, יש לנו כוחות גדולים. יש עוד הרבה מה לתקן. אנחנו היינו רוצים לדעת שבארץ הזאת לא ייפול אפילו יהודי אחד, ולא ייפצע אפילו יהודי אחד. יחד עם זה צריך לדעת, לראות איפה היינו ואיפה אנחנו היום. זה טעות לחשוב על עצמנו שאנחנו אומללים ואנחנו מסכנים, זה לא נכון. ברוך השם, התקדמנו הרבה הרבה מאוד. והראייה הזאת שצריכים להסתכל כשבוחנים דבר, צריך לבחון את הכלל, לא לבחון רק את הפרטים. אם מסתכלים על הפרטים, אז לפעמים אפשר לבוא לשבר רוח. אישה שהייתה אשת חיל, צדקת, גומלת חסדים, מיוחדת מאוד, למה נרצחה? בחור צעיר. צעיר היה איזה שער רוח, איזה יראת שמיים ולב תמים. למה היה צריך להיות דבר כזה? אז זה כואב. השאלה, מה זה עושה בהשפעה על הכלל? האם ההשפעה על הכלל גורמת שאנחנו כולנו מאבדים את המצב רוח, ואנחנו לא יכולים להמשיך לתפקד, ואנחנו יורדים, ובמקום להמשיך לעבוד ולפתח, ובמשך הזמן למצוא דרכים איך לתקן את כל הקלקולים, את כל העוולות, את כל החולשות שיש, אם זה צבא, משטרה, בית משפט, כל מיני מערכות, או שאנחנו מאבדים את כוחות הנפש ואנחנו מרגישים שאנחנו מסכנים ואין לנו מה לעשות ואנחנו עבודים. אין יותר חשק בשביל מה להמשיך ללמוד, למה להמשיך להתפלל, אם זה מה שקורה אצלנו. צריך להסתכל בסקירה אחת. צריך לראות מה המצב הכללי של עם ישראל. מה המצב הכללי, מה קורה בעולם. וזה הסקירה אחת. מה שנזכר בגמרא שם, תנא וכולם נזכרים בסקירה אחת. צריך להשתדל להרחיב את המבט ולראות את הסך הכל, מה שקורה איתנו. נכון, במשך הקמת המדינה, הרבה יישובים נבנו, והרבה מקימי יישובים נרצחו. מעלה החמישה, זה על שם חמישה שעבדו שם ונרצחו מהמערב. קיבוץ מעלה החמישה. זה עצוב, אבל תסתכלו על הקיבוץ שקיים היום. קיבוץ רחב, עשיר, מוצלח. שבות רחל, זה על שם אישה בשם רחל שנרצחה, וגם היישוב רחלים. יש הרבה מקומות בארץ, אלעזר, עוד מקומות שנקראים על שמות של הרוגים. לכאורה היה צריך להיות שבר, אבל במקום שבר בא עלייה, בא טיפוס. זוכר שפעם היו אצלי זוג, איש ואישה, שהיו נשואים 5 שנים בלי ילדים. והם היו מאוד מדוכאים, עצובים. האישה אמרה, למה אנחנו חיים? איזה טעם יש לחיים שלנו? מרגישים כמו עצים יבשים. הבית לא, הבית רק שלנו לבד. אין ילדים, אין כלום. אמרתי לה, תראי, בעזרת השם יש סיכוי טוב מאוד שבמשך הזמן תזכי לילדים. זה לא אומר שאם אין לך ילדים עד כעת, היו כאלה. אין, יש כאן בקהילה מישהו שזכה לבת אחרי 19 שנים. 19 שנים, לא שנה ולא שנתיים ולא 5. וברוך השם זכה לראות אותה קלה, אחרי שהיה נראה שהכל אבוד. ואמרתי לה, יש סיכויים טובים שיהיו לכם ילדים, אבל מה יקרה? נניח שתמשיכי להיות עצובה, שתהיה לך ילדה או ילד עוד 2 שנים, יהיו לילד הזה הורים עצובים בלי כוח שלא יודעים לטפל, ואז גם הילד יהיה אומלל. לא היה כדאי שתדעו, כשיש ילדים זה מאוד מגביל את היכולת ההתפתחות של ההורים. ההורים יכולים ללמוד, יכולים להצליח בעבודה, במפעלים, בהרבה דברים. וכשיש ילדים, מוכרחים להקדיש תשומת לב לילדים, זמן ועבודה, לפרנס אותם, לטפל בהם. זאת עבודה משמחת, אבל צריך לדעת, זה גם פוגע ביכולת ההתפתחות. אמרתי להם, אם בינתיים תלכי לשיעורים, ותעבדי ותצליחי ותתקדמי ותעברי כל מיני קורסים, כשיהיה לך ילד תהיה לו אמא הרבה יותר מוכשרת מאמא רגילה, ויהיו לו הורים שמחים, ואז אפשר את הקושי להפוך להצלחה. תלוי איך אתה מסתכל. אם אתה רואה שאתה מסכן ואומלל ואין מה לעשות, אז אתה רק מפסיד מזה. אין לך כוח בדבר מסוים, תנצל את זה לדבר שני. סיפור שני, היה כאן בחור שקיבל אלרגיה מיוחדת, לא שמעתי עד שהכרתי אותו, לעקיצה של דבורים. הוא שאם הוא נעקץ על ידי דבורה, הוא יכול למות. אי אפשר להציל אותו. לא ידעתי שיש דבר כזה. הבחור הזה מאוד רצה להתגייס לצבא, ובצבא לא רצו לגייס אותו, הם לא מוכנים אחר כך לשלם פיצויים. אז הוא היה עצוב, כל החברים הולכים לצבא, יש להם חיים רגילים, ואני לא יכול ללכת לצבא. אמרתי לו, תראה, אתה יכול להיות תלמיד חכם, אבל תמיד היה לך מצפון לא נקי שלא הולכת לצבא. כעת יש לך מצפון נקי, שב תלמד, תגדל בתורה, אתה לא מרגיש שאתה אשם במשהו, לא רצו אותך בצבא, תשמח. אפשר לקחת כל משבר ולהפוך אותו להצלחה. אם אתה מאמין בריבונו של עולם, שריבונו של עולם סידר שחסר לך משהו, זאת אומרת שהוא רוצה שלא תעבוד בשטח הזה, תעבוד בשטח אחר. תוציא את הכוחות שלך שהוא כן נתן לך, ואין מישהו שאין לו כוחות. לכל אחד יש כוחות. אז הוא שלל ממך תחום מסוים, זאת אומרת שהוא רואה שההצלחה שלך תהיה בתחום אחר. והתחום האחר הוא כן בידיים שלך. תעבוד עם זה ותצליח בזה. מי אומר שתצליח פחות? מי אומר שאולי שם אתה לא תביא תועלת הרבה יותר גדולה מאשר אם היית הולך בדרך שאתה חשבת שהיא מוצלחת? אם אנחנו מאמינים שיש ריבונו של עולם, שהוא רואה את הכל, הוא יודע את הכל, והוא מתכונן להטיב לכל, והוא לא עושה שום דבר בטעות, והוא לא ראה משהו, לא השגיח על משהו, לא שם לב למשהו, אין דבר כזה אצל בורא עולם. כולם בחוכמה עשית. מה גדלו מעשיך, השם מאוד עמקו מחשבותיך. זה הכל עמוק מאוד והכל לטובה. צריך להתבונן בזה ולהעריך את זה, ולהשתדל להמשיך להיות פעיל, מלא מרץ, מלא יכולת עשייה ועשייה ושמחה במה שאתה כן יכול לעשות. אל תסתכל על מה שאתה לא מצליח. יש תחומים שאתה מצליח, תעבוד בהם. ותראה שיכול להיות שעל ידם אתה תגיע להצלחה יותר גדולה מאשר החברים שלך שכינית בהם שלהם יש את זה. לזה יש כך ילדים, לזה יש כך משפחה, זה נשוי, אני עוד לא נשוי. אתה לא יודע. אתה לא יודע מה ריבונו של עולם נתן לך ומה הוא רוצה ממך, ותשתדל להאמין בו, להאמין בבורא עולם. להאמין שבורא עולם, מה שהוא עושה, הוא עושה לטוב. ואם אתה מאמין ותסתכל בראייה כוללת, זה יהיה לטובתך. אתה רק תרוויח מזה, רק יהיה לך טוב, ולא להרגיש עצוב, מסכן, מדוכא. זה דבר כל כך חשוב לכל אחד מאיתנו. הרבה פעמים יש מחשבות בלב. למה לא הייתי כאן? למה אני לא שם? למה אני לא במשפחה הזאת? למה יש לי בעיה כזאת במשפחה? יש לי קושי כזה בעבודה? יש לי קושי כזה בלימוד? לכל אחד יש הרבה הרגשות שהוא מחפש את עצמו בכל מיני מקומות. ולפעמים הוא רואה שהוא מוגבל. מוגבל בדבר שאין לו כוח. זה לא בידיים שלו. צריך לדעת, אם אתה מאמין שזה מבורא עולם, אז כנראה שבמה שהוא יגביל אותך, זה לא המקום שאתה תצליח. תהיה לך הצלחה בצורה יותר גדולה בדבר שאתה לא שם אליו לב, שאתה לא מתייחס אליו. וכנראה שריבונו של עולם שלח אותך לשם. הגמרא בסוף יומה, עוד רגע, הגמרא בסוף יומה מביאה שבערב יום הכיפורים צריך לבקש סליחה מי שפגענו בו. והגמרא מביאה סיפור על רבי חייא ורב, לא, על רב. רב היה תלמיד של רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, והיו שם כל גדולי התנאים שהיו תלמידים של רבנו הקדוש, היו שם רבי הושעיה, רבי חייא, בר כפרה, רבי ינאי, כל הגדולים והחשובים, רבי חנינא, שם גדולים מאוד. ורב היה יותר צעיר באופן יחסי. ורבי יהודה הנשיא אמר לו לקרוא את הפרק, כי הוא, אחרי שהוא קורא את הפרק, רבי היה נותן על זה שיעור. אז הוא קרא, נכנס אחד מהתנאים שהגיע קצת מאוחר בגלל איזו סיבה, אמר לו לקרוא מחדש מההתחלה כדי שגם הוא ישמע. טוב, הוא קרא מחדש, נכנס עוד אחד ושוב אמר לו לקרוא מחדש, נכנס השלישי ושוב הוא קורא מחדש. אז רב ככה הביע איזה מין תרומת, כמה פעמים אני צריך לחזור? כל מי שמאחר אני צריך לחזור בשבילו? לא זוכר מי זה היה,
אולי מישהו מכן זוכר, המחיה או מישהו אחר, בר כפרה, זה הוא נפגע, לכולם חזר ורק רק עליי אתה, אתה מקפיד. אז רב הלך ערב יום כיפור לבקש ממנו סליחה, לא רצה לסלוח. 13 שנה רב הלך אליו כל ערב יום כיפור לבקש סליחה והוא לא סלח. ורב מרוב בושה הרגיש שיש כאן תנא גדול שלא סולח לו, למרות שמה הוא עשה בסך הכל? מה, הוא לא העליב, הוא לא אמר משהו, רק אמר שכמה פעמים אני צריך לחזור. אפשר היה להבין את זה. אבל הוא הקפיד עליו, ורב מרוב בושה עזב את ארץ ישראל והלך לבבל. והגמרא שואלת, הרי צריך לסלוח, אסור לאדם להקפיד יותר מדי. אז הגמרא עונה שהוא ראה בחלום אותו התנא שרב צריך להיות ראש ישיבה. אז הוא חשב שאם רב יהיה כאן ראש ישיבה, הרי הוא גדול ממנו, סימן שהוא צריך למות. אז הוא רצה שהוא יישאר בחיים, אז שרב לא ירגיש לא טוב שיצא לבבל. וטעם אחר, אומרת הגמרא, שהוא רצה שרב ילך לבבל, הוא רצה שרב יבין שכאילו לא סולחים לו ולא תהיה לו ברירה, ילך לבבל, ושם הוא ירים את היהדות של בבל. ובאמת, אומרת הגמרא בגיטין, מקיעת הרב לבבל עשינו עצמנו כארץ ישראל לגיטין. שרב הרים כל כך את אווירת התורה ויראת שמיים שהייתה בבבל, עד שבבל בזמנו נחשבת לארץ ישראל. ובסוף כתובות אומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות. רש"י שם במקום אומר שבבל הייתה נחשבת לארץ של תורה כל כך גדולה, שמי שיוצא ממנה הוא כאילו עוזב את התורה. וזה רב עשה שם. אז אם היינו מסתכלים על מה שקרה לרב ב-12 שנים, היינו מרחמים עליו. צדיק וחסיד ותלמיד חכם, למה לא סולחים לו? למה הוא צריך לצאת מארץ ישראל לבבל? אבל היום שאנחנו יודעים מה רב עשה, איך בזכותו יש את התלמוד בבלי, ובזכותו יש כל הגאונים מבבל וכל מה שהיה בבבל אחר כך, אנחנו יודעים שזה היה חסד גדול, וזה לא היה נזק ולא היה הפסד. כל תלמידי החכמים שבבבל, כל התלמוד בבלי, כולם חייבים הכרה טובה לרב. כל הזכויות שלהם זה בזכותו שהוא הגיע לבבל. זה נראה לנו בהתחלה כאילו הוא מסכן, אבל הוא בכלל לא מסכן. כמה זכויות יש לו. כן, יעקב.
הרב דיבר על איפה אפשר לצמוח ולצמוח מתוך הקושי. אם נתקל במקום מסוים, אז יכול להיות שזמן צריך להתקדם במקום אחר.
או במקום אחר או בתחום אחר. זה לא דווקא לשנות מקום. זה תלוי. אם הוא מרגיש שהמקום גורם לו, אז כן. אבל אם הוא מרגיש שיש איזה תחום מסוים, זה יכול להיות שיעבור לתחום אחר. הרבה פעמים
מדובר באמת לקושי עם
אפשר כן לתרגם את זה להתרוממות. אם אנחנו נצליח להפעיל לחץ על הממשלה, על בתי המשפט, על כל המערכות, שירגישו שהעם לא מקבל את זה, שיש יחס של איפה ואיפה ביחס ליהודים, והם ישנו את זה, הם יבינו שהם עברו את כל הגבולות, לפעמים הדבר הזה משתלם. אני יכול לספר מה שהיה, אתם יודעים מי זה היה, נדמה לי אהרון גרוס קראו לו, שמעתם? אהרון גרוס היה יהודי שלמד בישיבת שבי חברון לפני 30 וכמה שנים, ובליל שבת הם שרו והיו הולכים לבית הדסה נדמה לי, או שהוא הלך למערת המכפלה, אני כבר לא זוכר, יש הרבה דברים לא טובים. והערבי רצח אותו, דקר אותו בסכין, הביא אותו לבית חולים הדסה בירושלים, ושם כיוון שהוא מת לקחו חלקים מהגוף שלו, כליות, לב, אני לא יודע מה, ושתלו את זה אצל אנשים אחרים כדי להציל את החיים שלהם. ביניהם שתלו חלק מהגוף שלו אצל מחבל ערבי. זה גרם זעזוע קשה כל כך. מה זה הדבר הזה שאפשר ניתוח אחרי המוות בלי לשאול את המשפחה, בלי רשות, לעשות עוול כזה? וזה היה מקובל בארץ, שכל מי שמת לא שואלים את המשפחה, לוקחים איברים, הם מצילים חיים. אצלהם אין הבדל אם זה יהודי או ערבי, לוקחים דם יהודי נותנים לערבי כדי שהוא יחיה. צריכים לרחם על כל בן אדם, גם אם הוא מחבל יש לו זכות לחיות. אבל אנשים נורמליים עם קצת מצפון בריא, עם קצת הסתכלות בריאה וישרה, מבינים שיש דבר בלתי נסבל. אחרי הסיפור של אהרון גרוס קם כזאת צעקה בארץ, שמאז שינו את החוק ואסור לעשות שום ניתוח אחרי המוות בלי רשות של המשפחה. אז נכון, זה היה הקרבה גדולה, אבל בקורבן שלו הוא הציל מי יודע אם לא מאות ואולי אלפים. ולפעמים דווקא על ידי דבר כזה שנראה שכאילו אין מה לעשות, אבל הזעקה שבוקעת, כן, היא יכולה להרעיד לבבות, וצריך שישמעו צעקות. כן, לא צריך להילחם באחים שלנו ולהביא עוד הרוגים ועוד פצועים, אנחנו לא רוצים את זה, אבל לעשות רעידת אדמה על כל דבר לא הגון, כי זה יכול אחר כך לשנות, ואז אנחנו יכולים לראות שגם מהנזק יצא רווח. לא שאנחנו רוצים את זה, היינו שמחים אם האנשים היו עם שכל ישר ומצפון יהודי ולא נותנים שדברים כאלה יקרו, אבל בלית ברירה לפעמים הייסורים הם אלה שמזכחים את כולם ומביאים לתיקון. כן.
יש
לא שמעתי את המילים אחר.
הדרך הזאת תקופה תמוהה, לא יכול לדעת שזה בדיוק מה שיעשה.
אתה חושב שאתה תגיד לי לנסוע לאמריקה כי זה משתלם שאני אסע? אתה חושב שמישהו היה מוכן לצאת מארץ ישראל מלהיות ליד רבי יהודה הנשיא וללכת לבבל למקום של שממה רוחנית? אתה חושב שזה כך? מה? אתה יודע כמה דמעות זה עלה לי? שאם זה לא היה הרב צבי יהודה, אתה חושב שמישהו אחר הייתי שומע לו? הרב צבי יהודה בשבילי היה כמו מלאך שאני לא יכול להגיד לו לא. יכול לבכות, אבל אני עושה מה שהוא אומר. אבל זה לא רבי יהודה הנשיא אמר לו. רבי יהודה הנשיא לא רצה להגיד את זה. רבי יהודה הנשיא כל חייו לא אמר את זה לרב. זה אותו טענה שהוא היה יותר מבוגר מרב, אבל הוא לא היה רבו. והוא ראה את זה, לפי מה שרשי מביא, שהוא ראה ברוח הקודש, שרב יכול להרביץ תורה בבבל, והוא הכיר את הכוחות שלו, והוא ידע שרב יגיע לשם, הוא יעשה שם מהפכה. אבל רב לא ידע את זה. רב, כשהגיע לשם, אז אין ברירה, הוא כבר נמצא, אז הוא לקח את הכל לעבודה. כן.
האם הקדוש ברוך הוא תמיד רוצה שאדם יתקדם, וזה רק עניין של האדם למצוא את התחום ואת הדרך, שלפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תקדם במדרגה כזאת, זה לא משנה איפה אתה עושה, אתה כבר...
הקדוש ברוך הוא רוצה קודם כל שעם ישראל יתקדם. קודם כל הוא דואג לכלל, כי התיקון של הכלל יביא לתיקון של כל הפרטים. אפילו אם יש פרט אחד או שניים שלא יקבלו תיקון, ואולי אפילו יסבלו בגלל זה, אבל אם זה יביא לתיקון כללי, זה ברור שזה כל. זה המחשבה העיקרית. גם לכל אחד ואחד, הקדוש ברוך הוא, אם הוא נותן לו חיים, אם הוא עדיין חי, זה אומר שיש לו מה לעשות. זה אומר שיש לו מה להתקדם. אחרת, בשביל מה לתת לו חיים? שאדם ידרוך במקום, בשביל מה צריך אותו בעולם הזה? האדם חייב כל הזמן לשאוף למעלה. אף פעם לא להגיד, עשיתי מספיק, או שאחרים יעשו, אני כבר צריך לנוח, אין דבר כזה. אז כאן הרב מדבר על הצורך בשבילנו להתבונן מתוך אמונה בסקירה כללית. לא להסתכל על נקודות פרטיות, לראות מה בסך הכל נעשה. לא תמיד אנחנו יכולים לראות את זה. הרבה פעמים כשאנחנו בשלבים ראשונים בחיים שלנו, אין לנו מושג. אנחנו מגדלים ילד, אנחנו יודעים מה יהיה איתו. אנחנו יודעים אם הוא יהיה גיבור, אם הוא יהיה חכם, אם הוא יהיה נדיב, אם הוא יהיה עשיר, אם הוא יהיה הברון רוטשילד שיכול להיות אבי היישוב העברי. לרוטשילד היו עוד בני משפחה, לאבא של משפחת הרוטשילדים, אבל רק אחד יצא מי שיצא, שבזכותו כל התשתית של היישוב היהודי החקלאי בארץ קמה ולא נפלה. כשהוא היה ילד, אי אפשר היה לדעת. הנחו אותו לתורה, ליראת שמיים, שמירת מצוות, אמונה גדולה בשם. זה צריך לצאת לכל אחד. אבל לאן הוא יגיע, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים אם יהיה לנו בן שהוא יהיה גיבור גדול, ובשלב מסוים הוא יושיע את עם ישראל. אם הבן הזה יהיה צדיק גדול, התפילות שלו והדוגמה האישית שלו תרומם את כל הסביבה, וזה ישפיע שבזכותו השם ירחם על ישראל ויציל אותה מכל מיני צרות. אנחנו אף פעם לא יודעים מה יהיה עם הבן שלנו, עם התלמיד שלנו. לא יודעים שום דבר, אבל צריך להביא בחשבון שיכול להיות כל דבר. היה סיפור עוד רגע עם החפץ חיים. חפץ חיים הגיע לעיר אחת ויצאו הרבה לקבל אותו, וכולם באו לקבל ברכות. זה היה יהודי אחד שבא לקבל ברכה, וחפץ חיים התחמק, כעת קשה לו, והוא הגיע למחרת, וגם אז התחמק החפץ חיים. ופעם שלישית, אז הוא הבין שיש כאן משהו. זאת אומרת לחפץ חיים, אני לא יהודי, למה הרב לא רוצה לברך אותי? מה, אני כל כך גרוע? אמרו חפץ חיים, לא, אני ודאי רוצה לברך אותך, אבל תגיד לי, מה אתה עושה? מה המקצוע שלך? אז הוא אמר, אני מלמד תינוקות. מלמד תינוקות, תורה, יראת שמיים, מצוין. חפץ חיים אמר לו, אתה זוכר ילד בשם לייב ברונשטיין? אתה זוכר את הילד הזה? מה? כן, אני זוכר. אמר, מה היה איתו? זאת אומרת, ההורים שלו לא שילמו לי כסף, אז גירשתי אותו מהחדר כשהוא היה ילד. שאל אותו החפץ חיים, ושמעת אחר כך מה נמשך ממנו? אמר, לא. הוא אמר לו, אתה שמעת על טרוצקי? אתם יודעים מי זה היה טרוצקי? טרוצקי היה שותף של סטלין. הוא היה לפני סטלין, מי שהרים את רוסיה הקומוניסטית. זה היה יהודי שהוא היה מפקד צבא גאוני שרוסיה עמדה ב-16 חזיתות נגד היפנים, הרוסים, האמריקאים, הפולנים, הצ'כים, מכל הצדדים, רוסיה הקומוניסטית. ובתוך רוסיה היה מרד של הלבנים נגד האדומים. מי שהציל את רוסיה והפך אותה למעצמה זה היה טרוצקי. וטרוצקי הרים את הקומוניזם שהביא לדיכוי נורא של היהדות שם, הביא לאסונות גדולים מאוד, כמעט רצה לחנוק את התורה מעם ישראל, לשרוף את הנשמה של 3-4 מיליון יהודים. הוא אמר לו, זה הכל בגלל כמה גרושים שלא קיבלת, תראה מה עשית, איך אני יכול לברך אותך? אנחנו לא יודעים, כשאנחנו מלמדים ילדים, לפעמים ילד, אנחנו היינו בדרך, הוא אומר משהו, אנחנו דוחפים אותו, תלך מכאן, נותנים לו איזה מכה, אנחנו לא יודעים מה נשאר אצלו ברושם, בתוך הלב, בתוך הנפש, מה זה עשה לו, מה הוא יכול לחשוב, הנה מישהו עם כיפה, מישהו עם ציציות בחוץ, דיבר איתי בצורה כזאת, עשה לי דבר כזה, לאן הוא יכול להגיע כשהוא יגדל, באיזה תפקיד שהוא יהיה, מה הוא יכול לעשות. אמר לי פעם מישהו מברך ממרכז הרב, אמר לי, תאר לעצמך שאתה, זה היה לפני 40 שנה, 50 שנה לפני שהייתי רב, והייתי מברך במרכז הרב, אמר לי, תאר לעצמך שאתה עובר בכביש לא במעבר חצייה, הסתכלת, נזהרת, עברת, לא קרה שום דבר. אתה לא ידעת, אבל היה שם ילד שראה אותך עובר בלי מעבר חצייה, בלי זהירות, ולמחרת גם הוא עשה. הוא אמר, הנה, זה גדול, עשה את זה, גם אני עושה. והוא נהרג בתאונה. אתה יודע שאתה גרמת להריגה של ילד, אתה אפילו לא יודע לעשות על זה תשובה, כי אתה לא עולה על דעתך מה שגרמת. כמה אדם צריך להתייחס בזהירות לכל מעשה פרטי שלו, איך זה יכול להשפיע על אחרים? מה אחרים לומדים מזה? איך אחרים מתנהגים? מה זה יוצר אצלהם? איזה רגשות של טעויות, טעויות בהלכה, טעויות בהתנהגות, אם זה לא יוצר להם שנאה לכל מיני דברים, מה זה יכול לעשות? כן. הכל כשאדם יש לו מבט אחראי, מבט כולל, ולהתייחס לכל דבר כחשוב, לא לזלזל, זה לא חשוב, זה כלום, זה בסך הכל ילד, מה אני צריך ילד? שהילד יצא מפה, נותן לו מכה, אני מזלזל בו, זה ילד קטן בסך הכל, הילד הזה הוא יהיה פעם בחור, הוא לא יישאר ילד כל החיים, הוא יהיה איש, אתה לא יודע לאן הוא יגיע, אתה לא יודע לאיזה עמדה הוא יגיע, מה הוא יכול לעשות. אפילו אם אתה לא תסבול מזה, אבל מי יודע מה זה יעשה לאחרים. כן, מה רצית? כן. אליה, אתה לא רצית? דאגת לו. חבר טוב. כן. שהכלל משפיע על צדיקים? לפעמים כן, יכול להיות. לפעמים יש אחריות לצדיק, דורשים מהצדיק, אתה היית באותו דור, למה לא השתדלת לתקן, למה לא השתדלת להשפיע? אתה רואה שהדור מדרדר, למה אתה לא עושה מאמץ? למה אתה דואג רק לעצמך? ולפעמים יכול להיות שהצדיק סובל, כי בזכות הסבל שלו הקדוש ברוך הוא מרחם על אחרים. שאם צדיק נפטר, אז במשקל שלו הוא מאזן את כל הצער של העם. יש פסוק בישעיה, הצדיק עבד ואין שם על לב, ואנשי חסד נאספים ואין יודע, כי מפני הרעה מת הצדיק. לפעמים צדיק, בגלל שהשם הולך להביא רעה גדולה חס ושלום, אז הוא לא רוצה שהצדיק יראה. כמו החפץ חיים נפטר זמן קצר לפני מלחמת העולם השנייה, השם זיכה אותו שלא יראה את השואה. כן, אז אפשר להגיד הוא נפטר לא באשמתו, אבל זה לטובתו. אדם היה יכול לראות את מה שקרה שם והלב שלו לא היה נשבר. אז גם הוא היה חי עוד 5 שנים, אבל אלה חיים. כן, אז לפעמים זה לטובתו של האדם, גם אם נראה בהתחלה שזה לרעתו. טוב, נעמוד כאן.